השם לברך אותך. בואי אולי, ברך את שלום. אל תפחד. אל תפחד. כן, נזכיר איזה הלכה היום שהיא קשורה, לא כל כך ידועה, קשורה משהו עם פרשת השבוע הבא עלינו לטובה. פרשת השבוע מובא, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, זה היה יום שבת. מתי הוא אמר את פרשת ויקהל? מוצאי יום הכיפורים. חל שבת, היום לא יחול אף פעם יום הכיפורים ושבת, כי שני ימים שאין בהם מלאכה, הגמרא אומרת, אי אפשר לגזור על הציבור. אז כיפור לא יחול בשבת, ביום ראשון או ביום השישי. לא בבב ולא באלף. כדי שלא יהיו יומיים בלי בישול. יום טוב אפשר לבשל, יום כיפור אסור לבשל. אז משה רבנו הקהיל את ישראל ואמר להם, אבל השאלה בולטת, ומי ששאל אותה זה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי שואל בזוהר, למה שינוי הלשון, והקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, ואז אמר להם, תתנו תרומה, וחזר על כל פרשת תרומה, פרשת פקודי, חזר על כל הפרשה של תצווה, של הבגדים של הכהן. אומר רבי שמעון, הרי בפרשת תרומה אמר, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. וכאן לא אמר את כל איש. מה הסיבה? אמר, בינתיים היה מעשה שקראנו אתמול, של מעשה העגל. כלומר, לפי שיטת הזוהר, פרשת תרומה נאמרה לפני מעשה העגל, ואז היה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, בינתיים היה מעשה העגל. כשחזר משה מהר סיני, אמר להם, לא חביבי, לא כל אחד ייתן תרומה. והקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, קחו מאיתכם, רק אתם, לא כל איש. ערב רב לא ייתנו אפילו אגורה אחת למשכן, מפני שאם הם ייתנו אגורה אחת למשכן, חס ושלום יחרב. והמשיך רבי שמעון שם לדבר גם על שלמה המלך, כאשר בא לבנות בית ראשון, גם נזהר מי ומי נותן תרומה לבית המקדש. והאמת השאלה כעת נשאלת, מה הוא עכשיו אם אנחנו רוצים לקחת תרומות מאנשים, ויש ביניהם אנשים שהם מחללי שבת, או מומרים. מומר זה לא צריך שהמיר את דתו. מומר פירושו שעושה באופן קבוע עבירות, באופן קבוע ביד רמה. ותכף נראה אם זה להכעיס או לתיאבון, גם בזה יש חילוקים שונים בין הפוסקים. שאלה אם מותר לקחת ממנו ממון או אסור. או האם יש חילוק בין ממון לבין חפצים, נכון מוישה לחמודי? מה אתה אומר? האם מותר לקחת ממנו, אסור לקחת ממנו? ומה הדין מחלל שבת בפרהסיה? שהרמב״ם פסק בהלכות שבת פרק למד, כך הוא מתחיל את פרק למד, זה פרק האחרון של הלכות שבת. שבת ועבודה זרה חמורים מאוד מכל מצוות התורה, והם שקולים כנגד כל התורה כולה, כך אומר הרמב״ם. ולכן מי שמחלל שבת בפרהסיה, השם ישמור, נקרא שיצא מכלל ישראל, והוא הדין מי שהמיר את דתו, או אפילו לא המיר את דתו, עובד עבודה זרה. אומר הרמב״ם, אלה שני אלה דינם כגוי לכל דבריהם. מה נפקא מינה? שם זה הוא יסד את ההלכה הזאת. לא מצטרפים למניין של עשרה, לא עולים לשבעה עולים, לא מצטרפים לשבעה עולים לספר תורה, מלא גם כן בישולם בישול גויים, והיין שהם נוגעים בו נעשה יין נסך, כי דינם כגוי לכל דבריהם. אלה הם דברי הרמב״ם. עכשיו השאלה, האם ניתן לקחת תרומה או לא ניתן לקחת תרומה? אז יש הבדל, קודם כל צריכים להבין שיש במסכת בבא בתרא, מדף ח' ואילך, שם כל דיני הצדקה. בגמרא שם יש, גם בדף ח', גם בדף י' א', שתי סוגיות שונות שצריך להיזהר לא לערב ביניהם, אם כי יש דברים שהם דומים. אחד מהם מובא על גוי, האם מותר לקחת צדקה מגוי או לא, שבזה אסור, ואחר כך סוגיה שנייה אם מותר לקחת מיהודי או לא. וזה נושא שבהחלט מורכב ואין לזה תשובה חד משמעית חותכת. סוף דבר הפוסקים נחלקו לשתי קבוצות, אבל נבהר מאיפה זה התחיל. יש מעשה ידוע עם הורדוס המלך. הורדוס המלך הרג וטבח בכל חכמי ישראל, לא השאיר מהם אף אחד בבית שני. נורא והיום מה שהוא עשה, הוא היה אכזר כי הוא היה עבד, הוא מזרע אדום שלקחו אותו החשמונאים, קנו אותו לעבד, כי הוא היה איש מאוד נמרץ ומפולפל, הם בחרו איש משכמו ומעלה, כן, אבל עבד. מלו אותו לשם עבדות, מה דין עבד, עבד כנעני? דינו כדין אישה, פטור מתפילין, פטור מכל מצוות עשה שהזמן גרמן, אבל חייב בכל המצוות, חייב לשמור שבת, אסור לו לאכול חמץ, וכמובן אסור לו לעבוד עבודה זרה וכל זה. והוא אחרי זה מעשה הורדוס, הלך הרג את בית חשמונאי, את כולם, שחט ולא השאיר אפילו אחד מהם, והשאיר נערה אחת, הוא התכוון לקחת אותה לאישה, השם ישמור. זו הנערה, קלטה מה עומד לקרות איתה, הוא לא רצתה להינסה אליו, אף על פי שהיא מותרת לו, אבל היא סוף סוף מזרע הכהנים, עלתה לגג, גג גבוה, וצעקה ואמרה, תדעו, שכל מי שיאמר שהוא מזרע חשמונאי, הוא עבד, כי היא האחרונה שנשארה רק נקבה אחת מכל זרע חשמונאים, קפצה ומתה. זה הרשע מעשה, לקח את הגופה שלה, שימר אותה בתוך דבש במשך 7 שנים. נשארה שלמה כמו שהיא. אבל אחרי זה, כמובן, נשים לא היו חסרות לו מלך. והלך וראה שחכמי ישראל הוציאו עליו לעש, הוא עבד, והוא כאילו, וכתוב בפסוק, מלך, אסור לשים מלך שהוא לא מזרע ישראל. כתוב, שום תשים עליך מלך מקרב אחיך, כמוך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. אז צריכים לשים מלך מזרע ישראל. האמת שהתוספות מקשים מה עם שמעיה ואבטליון. זה לא רק מלך, הוא הדין נשיא, הוא הדין עבדין. אי אפשר לשים גר, אלא צריך לשים יהודי. או בנם של גרים אפשר, אבל הוא צריך להיוולד, הורתו ולידתו צריכים להיות בקדושה. עכשיו מה יעשו? והיה באבטליון, תוספות תרצו, שענה חכם מופלא, שענה. אם יש חכם גדול שאין כמוהו בדור, ואין לו מספר 2 אליו, זה מותר. וכן שמעיה ואבטליון, שני אחים היו גרים. שמעיה היה נשיא, אבטליון היה בדין. ושאומרים לו, הם לא היו גרים, הם ביניהם של גרים. שכן, סנחריב, מלך אסור, שבא לירושלים, מתי הוא הגיע? בליל פסח. הגיע 185,000 ראשי גייסות. ואמר, הוא כעת יהרוג את כל שווי ירושלים. מי היה פה? חזקיה המלך. הוא אמר, מה, בשביל מה היום אני אכנס? זו כל ירושלים שעליה כל הרעש, והוא בא מכיוון יריחו, מהר הזיתים. ראה את ירושלים, הגיע ליד שער יפו של היום, השאיר שם, השכיב את 185,000 קצינים שלו, ועליו הפסוק אומר, עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו על הארץ, על הר ציון, ינופף ידו על הר ציון, עשה עם היד שלו ככה, מכאן למדו לנופף במנגל ביום העצמאות. אז ינופף ידו, ואמר, אני נשען מחר בבוקר, אני עם החיילים שלי, עם הרוק שלהם, חוץ מכבודכם, יטביעו את העיר. מה אני צריך? והוא, יש לו מחשבות אחרות, אבל הקדוש ברוך הוא מתכנן. מה עשה השם יתברך? שתבח שמו, נתעלה כיסא הדרו. הלך הקדוש ברוך הוא בלילה, פתח להם את האוזניים, שמעו את שירת המלאכים, שרפו להם את נשמותיהם, גופם קיים, והיה הנה בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. אז זה מה שהיה עם, עד אז ברח אחר כך סנחריב, פגשו אותו, שאלו אותו, מה אתה תענה לכל התושבים שלך, שישאלו אותך איפה החיילים שלנו, איפה הקצינים שלנו? אמר, גם הוא מצטער. אמר להם, תגיד, הוא הלך, אמר, אם יגיע בשלום לביתו, ייקח את שני בניו, ישחט אותם לאלוהים שלו, נזקו אלוהיו, היה לו אלוה שלו, שקוראים לו נזקו. שמעו את זה, שני בניו, אחריו, אדר מלך ושרעי צירים קיבלו שכל. אמרו, מה, הוא ישחט אותנו על חשבונו, אנחנו נשחט אותו במקום שהוא ישחט אותנו. והפסוק אומר שהוא היה בית נזקו אלוהיו, היה משתחווה, איך שהוא שוכב להשתחוות לאלוהים שלו, באו מאחריו, הורידו לו את הראש סנחריב, והלך לגיהנם מלך, אמרנו. יצאו מהם אדר מלך ושרעצר, אז אדר מלך ושרעצר הם לא... הם, סליחה, יצאו מהם שמעיה ואבטליון. אז שמעיה ואבטליון הם לא גרים ישירות, הם נולדו מאדר מלך ושרעצר. אגב, רבנו ארי מעיד על הקבר שלהם בגוש חלב, שם על אם הדרך בגוש חלב, יש מערה ידועה, ושם היום ברוך השם יש איזה מבנה כזה ששמו כדי שלא יובד המקום, ושם קבורים שמעיה ואבטליון, ואבותיהם אדר מלך ושרעצר איתם, גם כן באותה מערה. עכשיו אז נחזור לאורדוס. אורדוס מה עשה? הוא הרג את כל חכמי ישראל, אבל נשאר בבבן בוטה, גדול ישראל היה. מה הוא עשה? עליו הוא כאילו רחם, אמר לו הרוג אותו, נשאיר איזה חכם אחד לעת צרה, אם ירצה פעם לשאול שאלה או לדבר איזה דבר. יש לו את בבבן בוטה. בבבן בוטה היה גאון גדול והיה סבלן גדול, רואים מהמעשיות שלו בגמרא איזה סבלנות, הלוואי עלינו רבע ממנו, הלוואי, הלוואי נזכה. קיצור, בבא בן בוטה זה הצדיק הזה, הלך סנחריב, הביא לו איזה כתר, שמהכתר יוצאים קוצים של זהב, קוצים קוצים, וציווה עליו לדבוש את זה. אז הוא לבש את זה, מה יעשה? עכשיו הקוצים האלה היו שלהם כנראה גם השפעה לא טובה, וגם דקרו לו בעיניים, עד שאיבד את מאור עיניו, לא עלינו. ונהיה עיוור, בבא בן בוטה. אחר כך בא בגלגול של רב ששת, כך אומר רבנו הארי. לכן תראה, בבא ששת, זה אותם אותיות בעת בש מתחלפות. בית בית, שין שין. עת בש. מה נשאר? א', א' עם ת', נהיה בבא ששת. גם רב ששת היה סגן נהור. נולד סגן נהור, כיוון שבגלגול הקודם הוא היה בבא בן בוטה שהיה סגן נהור. אז הלך אליו יום אחד הורדוס, והתחיל להגיד לו, ראית עבדה בישה, זה מה עשה עבד הרע הזה. לא, מה אתה רוצה ממני שאני אעשה? הוא לא יודע שזה, הוא שינה את קולו. הוא לא תקלל אותו והוא ימות. אמר, אסור. כתוב הפסוק, גם במדעך, מלך אל תקלל. אבל לא טוב, אתה יודע מה בבית, שאתה תלך הביתה בלילה, שתלעלה על מיטתך, אחרי שמע ישראל, אנא בכוח, תגיד שימות הורדוס. אמר לו, לא, בחדר משכבך. אמר לו, אבל אין שם אף אחד, לא ישמעו. אמר לו, כי העוף השמיים הולך את הכל. אמר, אבל אף אחד לא יספר, איזה עוף. אמר, בעל כנפיים יגיד דבר. אמר, כל כך, חכמי ישראל אוהבים אותי, והם אנשים טובים, אם הייתי יודע... לא הייתי הורג אותם, התחיל לפקוט. בכה, 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 תחרט, אמר לבבא בן בוטה, עכשיו תן לי תיקון. איך אני מתקן את המעשה שהרגתי את חכמי ישראל? אמר לו, אתה חיבית נרו של עולם, חכמי ישראל נקראים, האור של העולם. אם אין לנו חכמים, אנחנו לא חיים, מה החיים שלנו שווים? אתה תאיר את האור של העולם, זה בית המקדש, והכל דרש לו מפסוקים שם. אז הוא הלך ובנה את בית המקדש. הגמרא שם במקום, במסכת בבא בתרא, הגמרא שואלת, איך בבא בן בוטה נתן עצה כזאת להורדוס? זה רשע. ואיך נתן לו עצה לתת כסף? אסור לקחת הכסף של הורדוס. לבנות בית מקדש עוד? שהוא לכפרה, זה עוד יותר חמור. מאיפה הביאה הגמרא ראיה? הגמרא לא סתם מקשה קושיות. איך? אתה צריך להביא ראיה. הביאה ראיה מדניאל. דניאל זה התח, שיש לנו מגילת אסתר שהיה לנו אותו, נכון? תקרא אסתר להתח מסריסי המלך אשר העמיד לפניה. תצווה על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ובוא אותך אל מרדכי ויגיד לו דברי אסתר, אז ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר. אחרי זה פתאום אתה רואה שאין את התח. בהתחלה יש התח, פתאום לא, הוא שולח שליח. מי זה השליח? מה אומר את זה דניאל היה? שהתחו מגדולתו. המן הרשע ראה שדניאל הוא סוכן כפול, הולך מעביר בלדר, מעביר הודעות מאסתר למרדכי, ומרדכי לאסתר, הרג אותו. למה נהרג? גמרא משיבה שקיבל עונש, עד שנתן עצה לנבוכדנצר. נבוכדנצר הרשע חרב את המקדש. ואחרי זה בא נבוכדנצר וחלם את החלום שהוא עתיד להיות כלב, ולחיות בשדות עם חיות השדה במשך 7 שנים, שאמר לו 7, עידני נחלפון עלוי. בא נבוכדנצר בוכה אצל דניאל, אומר לו, תעזור לי דניאל, מה אני עושה? אגב, דניאל אומרים דניאל, לא אל. וכך כתוב גם הפסוק, זה טעות היום, טעות מפורסמת, שאומרים דניאל. זה לא כמו מיכאל, גבריאל, רפאל, דניאל. עם היוד, יוד יש לה 7, והאלף נבלעת. לא מבטאים אותה, לא יוצאת במבטא. אז אמר לו, מה אני עושה? אמר לו, וחטאייך בצדקה פירוק, ועבייך במחן עניין. כלומר, אתה תרחם על עניים, נשבחו יריך פה איתך. נתן לו עצה לנבוכדנצר לתת צדקה. וככה היה. 12 חודשים, נבוכדנצר הזה נתן צדקה, והיה מאכיל עניים בביתו, והיה שם בית תמחוי על חשבונו, עד שיום אחד הגיע, למה סוף סוף זה היה, כי עצבני, אל תעשה עסק אף פעם עם עיראקי דיכבלק. חזר יום אחד עצבני, הגיע, התחיל לצרוח ולצעוק, לא הספיק לצעוק, נתפח לכלב, ומהר גרסו אותו וחי בשדה 7 שנים עד שמת. ושכל היה לו של בן אדם, ככה נענש. אז כמו אומרת, הנה, דניאל נענש, נתן עצה לנבוכדנצר. אז איך בבא בן בוטה נתן עצה להורדוס? בבא בן בוטה חכם גדול. והוא ראה מה קרה עם דניאל, היה לו ללמוד מזה. שיבה הגמרא שתי תירוצים, ויש נפקה מינה, תדעו בהלכה, בין שני התירוצים. תירוץ ראשון, תרצה הגמרא, שנה עבדה לחיה במצוות. לא מדובר בגוי. שם נבוכדנצר זה היה גוי. אז אתה שם לב, הגמרא כעת מחלקת בין גוי שנותן צדקה, לבין יהודי, אפילו מחלל שבת שנותן צדקה. רוצח, נותן צדקה. גוי זה אסור. כתוב חסד, צדקה תרומם גוי וחסד דרומם חטאת. צדקה תרומם גוי, אלו ישראל. וחסד דרומם חטאת, זה אומות העולם. זה כל מה שעושים לעצמם הם עושים. אז צדקה מגוי אסור לקחת. אבל מיהודי, כן, היא בית אם, מה התירוץ הראשון? התירוץ הראשון של הגמרא, שמדובר פה בעבד, הוא התגייר, אז הוא נקרא גר בכל דבר. והוא חייב במצוות. לכן בבא בן בוטה אמר לו, תן צדקה. אז זה בסדר היה. והיא בית אם, התירוץ שני, עכשיו כאן יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, אם התירוץ הראשון תקף, או השני תקף, זה ויכוח, בואו לא ניכנס לזה כרגע, יש נפקא מינה בין זה לבין זה. התירוץ השני היה, שכיוון שזה בניית בית מקדש, ואי אפשר לבנות בית מקדש בלי פקודה מהמלכות. ובבא בן בוטה רצה לבנות בית המקדש. מה, למה? היה בית המקדש, אבל האבנים שלו כבר התפוררו. למה? מרוב מה שהיה לפני כן עם החשמונאים, היוונים, לפני זה היו הפרסים, ואחר כך היוונים, ועכשיו באו הרומאים, והורדוס היה משתף פעולה של רומא, הוא היה שליח מטעמם, הוא שלט פה מטעמם. אז בבית המקדש כבר התפורר, עברו כבר 300 שנה מהבניין שלו, בניין ישן היה, ואכל אותו קצת ההתפוררות, ושיני הזמן עשו מה שעשו, והורדוס היה בנאי גדול, והגמרא אומרת, מי שלא ראה בניין שבנה הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו. הוא בנה את בית המקדש בצורה כל כך יפה, הוא עשה לו אבנים תכלת כחולות, והיה נראה כאילו זה בתנועה כל הזמן. מי שעומד מרחוק רואה את בית המקדש, מדהם, עומד משתומם, יפה נוף, מסוס תבל, קריית מלך רב, נראה כמו גלי הים שהם אחד אחרי השני, כך זה כחול ולבן, כחול ולבן, כחול ולבן, זה היה מרהיב, מראה מרהיב. אז הוא שונה בית מקדש, כמו שצריך, אני צריך פקודה מהמלכות, לכן עשו את זה מטעם אלה מלכותה, לא מתבנה. כי זה צריך צו מלכותי כדי לבנות אותו. עכשיו כמו מה פוסקים, יש נפקה מינה בין שתי התשובות, נכון? לפי התירוץ הראשון, אז גם עבד, גם אם הוא רשע, גם יהודי רשע, חייב במצוות. אז ממילא ניקח ממנו צדקה, כי הוא חייב במצוות, הוא חייב מצוות צדקה. מה שייך לזה שהוא מחלל שבת? מה שייך לזה שהוא רשע? אבל לא מדבר כעת, תדעו, לא ללכת רחוק. אנחנו לא מדברים בממון שבא מדרך לא קשרה. אחרת אנחנו נכנסים לפסוק הבא, לא תביא אתנן ומחיר כלב בית השם אלוהיך. או חס ושלום, אלה שלוקחים מכספים מאנשי העולם התחתון, שהכל זה פרוטקשן בכל מיני כספים שבאים לא בצדק, או כסף שמקורו לא של יושר, זה הגמרא אומרת על זה, מהאש באו והאש תוכלם. אנחנו מדברים כסף טהור, שיש לו אדם עשיר גדול, איש עסקים, עמיד, והוא מחלל שבת, מותר לקחת או לא? לפי התירוץ הראשון, מותר לקחת. למה? עבד, שאני עבד, שחייב במצוות. אבל לפי התירוץ השני שהגמרא אומרת שזה בגלל שזה בית המקדש, אז לא בכל מקרה, רק כאן בגלל בית המקדש לקחנו את הכסף של הוגדוס לבנות אותו, כי אחרת לא היה נבנה. מה יוצא לפי התירוץ השני? שאסור לקחת כסף מאדם שהוא לא כשר, אלא רק מאדם כשר. מה הלכה? הרמב״ם עליו השלום, בהלכות רוצח, תראה פה הביא את זה בהלכות רוצח. בפרק י"ב כותב הרמב״ם כך, אסור לקחת צדקה מגוי, ואסור לקחת מישראל מומר, ולא מישראל בעל עבירות, ולשון הרמב״ם אני אקרא לכם אותו, ואסור להשיא עצה לעומד ברשעו לתת ממון לצדקה. לעומד ברשעו, זאת אומרת הוא לא שב בתשובה, אלא הוא עדיין עושה עוונות, אסור לי לקחת ממנו צדקה. אז יוצא גם יהודי, אם הוא ממשיך לעשות עבירות, אסור. כאן אספר לכם מעשה נורא שהיה עם מורנו רבי יהודה צדקה עליו השלום, שהוא פעם אחת היה נאלץ לנסוע לארצות הברית. הוא בתחילה לא יצא מהארץ. פעם ראשונה יצא בזמן שבנו את בניין ישיבת פורת יוסף, תרשין י' ד' כבר עבר, ואז כמעט 60 שנה, 58 שנים בדיוק. אז בנו את הבניין של הישיבה, והוא נסע ללונדון, והסתובב שם, ועשה מקבית, והקימו ועד ציבורי להקמת הבניין של ישיבת פורת יוסף. אני זוכר, הייתי ילד קטן, ואבא נתן לי מתנה לירה, ותרמנו אותה אבן אחת לבניין הישיבה. כל אבן עלתה לירה. אז קיבלנו קבלה, אבן, בבניין הישיבה. אני מקווה שהאבן נמצאת במקום טוב, באמצע, לא באיזה... כן. קיצור, אז כך תרמו כולם. כל חכמי ישראל חתמו שכל אחד יתרום לפחות אבן. הוא נסע וחזר, אחר כך נבנתה הישיבה. אחרי איזה 20 שנה בערך, המצב של הישיבה לא היה טוב. אני זוכר, אני כבר הייתי אז אברך צעיר, אז הוא נסע לארצות הברית, לקהילה היהודית הידועה שם, בוא לא נזכיר שמות, בניו יורק, והוא הלך לשם, ובא בשבת, ודרש, אבל הוא ראה ששליש, שני שליש מהקהילה, אנשים, כל מיני אנשים, אנשים ברחם, ולעוד שם בנות בפריצות, ושם הקהילה היו מעודדים את זה, כדי שלא ילכו עם גויות, אז היו מעודדים את זה, כי זה חמור מאוד, השם ישמור, השם יצילנו, שנופל ביד גויה, שלא יבוא ולא יהיה. אז הם עודדו את זה, והוא עמד שמה ואמרו לו לדרוש. עכשיו הוא רגיל שבאים אנשים תרומה, אלא תן כסף, הכל בשביל הכסף, 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 הכסף. אבל הוא לא כך עשה. הוא עמד ואמר להם, תדעו רבותיי, שאם אתם חושבים שאתם תתרמו לישיבה ובגלל התרומה שלכם הקדוש ברוך הוא ייקח מכם שוחד, חס ושלום, זה יכפר עליכם על העוונות שתעשו, שתמשיכו לעשות. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין אדם שעשה עוונות ובא ותורם כדי לכפר על העוונות שעשה לעבר, לבין בן אדם שמתכוון להמשיך לעשות עוונות, והוא נותן כמו אחאב ואיזבל. הגמרא אומרת עליהם שהם היו תורמים כל יום לבית המקדש בשביל החשבון זה להמשיך לעשות עבירות. אמר להם, תדעו שהקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד, והכסף הזה לא יעזור. היה שם הגבאי של הקהילה, אמר, וואו, עשו סבואל חכם, מה עשה החכם הזה, עכשיו קלקל לנו את כל התוכנית, מי ייתן כסף, אף אחד לא ייתן. והוא דיבר איתם חם, אמר להם, תדעו שאני אוהב אתכם, שמעתי שבשבתות הם הולכים אחר כך לשפת הים ולכל מיני מקומות מעורבים ועושים כל מיני דברים לא בסדר, מחללים שבת ופריצות איומה חוגגת ויש בזה חילול השם ויש שם גם גויות וכל מיני דברים, השם הצילנו, אנא מכם אל תעשו כן. אז הם שמעו, תרמו כפול, אמרו, כבוד הרב, אנחנו יודעים עכשיו שאתה אוהב אותנו, אנחנו תורמים כפול, למה אתה חכם אמיתי, אתה אומר לנו את האמת בפנים, ואנחנו נשתדל לעזוב את העוונות. אז באמת, בצדקה, כך. עכשיו מה כותב ארוחות חיים, לדוגמה, ארוחות חיים כותב, שאסור לקחת קורבן, כמו שזה מובן גם בגמרא, קורבן אסור לקחת, מיד מחלל שבת, ולא צדקה, ולא בשביל בניין בית הכנסת, כיוון אם הוא נותן את זה להתכבד ולהתפאר. אבל אם יבוא אדם שהוא עבריין וייתן צדקה בסתר, לא בשביל להתכבד ולא בשביל להתפאר, אלא ייתן את זה בשביל לשם שמיים, ואתה רואה שליבו לשמיים, זה מותר לקחת. אז הנה אורחות חיים מחלק מה כוונתו של התורם. וראיתי אחר כך עוד פוסקים שכך כן, גם הם מסכימים עם זה. נפקא מינה, מה סומכים היום? הרבה ישיבות יש, והרבה מוסדות תורה, בתי כנסת, שהם עומדים על תרומות של כל מיני אנשים, ויש ביניהם אנשים, חלק גדול, לצערנו, מחללי שבת, ועבריינים, ועושים כל מיני עבירות שבתורה, ואנחנו ניקח את הכסף הזה, בכסף הזה נחזיק את הישיבות ואת מקומות הקודש. אז כאן יש לנו את אורחות חיים. א', הרמב״ם כתב, מי שעומד ברשעו, כך לשון הרמב״ם, זה המילים שלו, עומד ברשעו, ממשיך לעשות עוונות. אבל אם אתה רואה שהוא לא עומד ברשעו, אפילו שלפעמים הוא נכשל פה ושם באיזה עבירה, כיוון שיצרו תוקף אותו, מה יעשה? ואילו כאן אורחות חיים כותב שזה ליבו לשמיים, מותר. מעניין שגם האור החיים, רבנו חיים במטר, בספרו ראשון לציון, כותב שגם כאן הוא כותב, כשאם ישראל נותן את זה ונותן את זה בלב בשביל צדקה, מותר לקחת. ואין בזה משום מבוש כצירה תשברנה. הוא אומר, וגם הגוי, דווקא מלך או שליט, אסור לקחת ממנו. שאתה מעריך מלכותו, אתה נותן לו לשלוט עוד, אבל גוי פרטי שנותן כסף, הוא נותן את זה לשם שמיים, מתוך רחמנות או מתוך איזה רצון טוב, אומר רבנו חיים ורעתר, מותר. עכשיו מאיפה המקור של זה? שתייה רגע, אל תכניס לי כעת פוליטיקה, תעשה טובה, סליחה. בואו נראה מה הגמרא אומרת לגבי גוי. יש לנו סוגיה אחרת שם בדף יוד, זה מה שאמרתי לכם, כל זה מובא במסכת בבא בתרא בדף דלת. בדף יוד הגמרא מדברת על גוי. כלומר, והפסוק, יש פסוק בישעיה, ביבוש כצירה תשברנה. מה זה ביבוש כצירה תשברנה? אומרת הגמרא שכאשר ייגמר לאומות העולם, יתייבש, ביבוש כצירה. מה זה כצירה? הצדקה נקראת קצירה, על שם הפסוק, זרעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. אנחנו קוצרים את הפירות של מצוות צדקה שאנחנו עושים. כשיתייבש הקציר, אין כבר קציר, תשברנה. אז ברוך הוא מסלק את כל אומות העולם מן העולם. כלומר, כל עוד אנחנו לוקחים מהם כספים, אנחנו מחיים אותם. ממי? מהמדינות של הגויים. ביום שלא ניקח מהם כסף, אז הם יישברו. הגמרא שם אומרת, תמיד יש לו הצטה מאוחרת. מה נזכרת עכשיו מהרב יהודה צדקה? מה? הרב דיבר עברית, הוא לא יודע אנגלית. הוא לא יודע אנגלית, הרב יהודה צדקה. עליו השלום. אז בקיצור, ביבוש כצירה תשברנה. הגמרא מביאה מעשה. איפרא ורמיז. איפרא ורמיז זאת הייתה המלכה של פרס, שומע מוישה? איפרא, קראו לה איפרא. ורמיז זה לשון מלכות, זה מלכות. סליחה? איפרא ורמיז. היא יום אחד שלחה מתנה לרבי עמי. ולא קיבל. שלחה לו מתנה, לא קיבל. שלחה לרבה, אמר מפני שלום מלכות, אני אקבל. כדי שיהיה שלום, אחר כך היא תיפגע ותגיד היהודים, שונאים אותנו, מה אנחנו הגויים לא בני אדם, למה הם לוקחים צדקה מאחרים, למה מהגויים הם לא לוקחים, אז הוא קיבל. מה שם אחרי זה שואלת, איך הוא לקח? הלא ביבוש קצירה תשברנה, שירה הגמרא, משום שלום מלכות הוא דעבד, זה דבר אחד, ועוד דבר, הוא לקח ונתן את זה לעניי גויים הוא דעהיב. הוא לא השתמש בזה לעניי ישראל. ואז הגמרא מקשה, אבל הוא שינה מהדעה שלה, ועכשיו אם מישהו נותן לי צדקה, של איזה מטרה, אני לא יכול לקחת לתת את זה למטרה אחרת. אז איפרא ורמיז נתנה צדקה, התכוונה לעניי ישראל. שיבה הגמרא לא ידעה. איך היא ידעה? משנה אומרת במסכת גיטין, מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל, מפני דרכי שלום. קוברים מתי גויים עם מתי ישראל מפני דרכי שלום. לא קוברים באותו בית קברות, חס ושלום. אלא הכוונה, כמו שאנחנו קוברים מתים של יהודים, גם אם יביאו מתים של גויים, נקבור אותם. וכן מרפאים חולי גויים עם חולי ישראל, כל זה משנה בגיטין, מפני דרכי שלום, כי אם הם יראו שאנחנו עושים אפליה, ואנחנו גזענים, אנחנו מטפלים רק בצרכים של הקהילה שלנו, של בני ישראל שלנו, ואילו את הגויים אנחנו מניחים ולא מטפלים בהם, יסתעו אותנו. אחר כך יבואו לנקום, יבואו גם כן חס ושלום לעשות נקמות, לכן מותר, לכן זה הלכה. למעשה, מעיקר הדין, יש בעיה למשל לחלל שבת בשביל גוי. אבל אם אתה לא תחלל שבת בשביל גוי וזה יוודע, ואחר כך יהיה מזה שערוריה ויגידו שרופא יהודי לא רצה להגיש עזרה לגוי בשבת, או יהודי לא חלל שבת בשביל גוי בשבת, יהיה מזה שנאה, וכל העולם יקום עלינו, מחר מחרתיים, חס ושלום, יפול, לא יבוא ולא יהיה, חולה יהודי בידי גויים יכולים להרוג אותו גם. הם לא יגישו לו עזרה, אז, לא, אז לכן מפני דרכי שלום יתירו, שוב חכמים פה יתירו מפני דרכי שלום. זה כך נפסק להלכה. אז היא באמת ידעה שהוא מפרנס גם גויים, אבל מה הוא עשה? הוא עשה בחוכמה רבה, כל הכסף שהיא הביאה, את הכל נתן לפדיון שבויים של גויים. היו שבויים גויים, שהוא הלך ופדה אותם, ושם עשה מה שעשה. אם כן, בא רש"י והקשה, הלא רבי יוסף קיבל מאיפרא ורמיז, היה עוד מעשה נוסף, חוץ מרבה, גם עם רבי יוסף, שם בגמרא מביאה, שהוא לקח גם כן מאיפרא ורמיז, לקח מה שם הצדקה. איך לקח צדקה ממנה? הלא אסור לקחת מגויים, ולת לרבי יוסף, ליבוש כצירה תשפרנה, פסוק אומר. אסור לקחת מגוי צדקה, כי בזה אתה מעריך את מלכותו, בזה אתה מעריך את שלטונו, את מהותו בעולם. תרצה הגמרא, שתי תירוצים. אחד מפני שלום מלכות, וגם כן בשביל שהוא לקח את זה, התוספות אומרים, בשביל שבויי גויים. הוא לא לקח את זה לשבויים יהודים, אלא לשבויי גויים, או אם תאמר גניבה דעת, אין פה גניבה דעת, כי כבר יש לנו מעשה, יש מעשה במסכת הערכין. מראה במסכת הערכין מביאה מעשה, ההוא תייעה, שנדב שרגה. תייעה זה ערבי, ערבי בדואי, שמסתובב, לא, אין לו בתים, אלא מסתובב במדברות. והוא הלך התייעה הזה, והביא יום אחד שרגה, הביא מנורה, נורה יפה, עם קנים ומנורות, ותרם אותה לבית הכנסת, והם לקחו את זה. ואמר, מה זה? זה כמו קורבן שנאמר, איש, איש, כי יקריב מכם, לרבות נוכרים. למה הפסוק אמר, איש, 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 כי יקריב מכם? איש, איש, היהודים, ובא לרבות גם גוי, גוי. שאם גוי נותן קורבן, אנחנו לוקחים את הקורבן שלו. יש לנו ראייה מהמעשה של חורבן בית המקדש, מסכת גיטין, לא ככה, שהם שלחו את העגל ההוא, שהיה שפה שלו חתוכה, שאצלם זה לא מום, ואצלנו זה מום, הוא לא הסכים להקריב בן עזר עליו השלום, ואז קרה מה שקרה, אחר כך נחרב בית המקדש, המעשה עם קמצא ובר קמצא, שם היה המעשה כך. אז קורבן מגוי לוקחים. אז מה עכשיו אנחנו עושים? אם קורבן מגוי לוקחים איש איש, אז למה צדקה לא? זה התירוץ. תירוץ הוא הגאות אשר היא כותב, צדקה מגוי אסור לקחת, אבל קורבן מגוי משום דרכי שלום אנחנו ניקח. ואילו בישראל זה הפוך. בישראל זה הפוך. צדקה מישראל מותר יהיה לקחת, אבל חפץ מישראל מומר אסור. דוגמה. אומר, אם ישראל מומר כעת תורם ספר תורה לבית הכנסת, והוא נשוי עם גויה, והיה מעשה כזה, הביא אז לחמת, לא עליכם, היה איזה יהודי אחד, לא עלינו, ויבוא ולא יהיה, נשא גויה, זה נקרא מומר, זה אסור להעלות אותו לתורה, אסור להחניף לו, עד שיעזוב את הגויה הזאת, או יגייר אותה, אין שום דרך, אנחנו לא נפרוץ את חומות, עם ישראל ואת הקדושה של עם ישראל ונכניס גויים לתוכנו חס ושלום. אוי ואבוי. מה עשה? אז תרם ספר תורה, אמר להם אסור לקחת אותו. אבל שאלו, היה אחרי זה בית הכנסת אחרת, באיזה קהילה אחרת, ששם אספו כספים, והיה שם מומר שתרם חלק מהכסף ותיר. למה? לא ניכר הכסף שלו נתערב בתוך הכסף הטהור, אז זה התערבב בתוכו, כמה שלא ניכר, יהיה מותר. אבל כשהוא נתן חפץ ממש, כגון תרם נברשת לבית הכנסת, או איזה ספסלים לבית הכנסת, או רהיטים, או כל מיני ציוד שנתן שלו לבית הכנסת, כמה ששמו עליו, כולם יודעים שזה פלוני אלמוני, שהוא נקרא מומר, והוא מחלל שבת פרהסיה, והוא ממשיך ברשעו, לא שהוא חזר בתשובה, אלא ממשיך ברשעו, במקרה כזה, יהיה אסור לקחת ממנו את אותו חפץ, ואין פה מה לזה. כך כתב גם הגאות אשר היא שם, שבאמת במצב כזה זה אסור. כך כתב גם מרן הבית יוסף, הביא אותו בסימן רשנון ת', מרן הבית יוסף כתב, שנר, לקחת נר אפילו ממומר, אסור לקחת. כי זה נקרא, החפץ הזה נקרא שמו עליו, ואסור. עכשיו, מה זה הגדרה של מומר? יש בזה גם כן ויכוח בפוסקים. סתם מומר זה, מחלל שבת ופרהסיה זה לכול העלמה מומר. זה שנשא גויה זה לכול העלמה מומר. זה שעובד עבודה זרה זה לכול העלמה נקרא מומר. השאלה במומר ועבירות אחרות. כגון מגלח בתער, או כגון שהוא גונב באופן קבוע, או מרמנה באופן קבוע, מזייף. מומר לעבירה אחת, מומר לכל התורה כולה. השאלה אם זה נקרא מומר לתאבון או מומר להכעיס, פה יש ויכוח גדול בין הפוסקים. יש ויכוח, כן, כל אלה יש בעיה איתם. יש ויכוח גדול בין הפוסקים, האם מומר להכעיס זה לכולם, מה פירוש להכעיס? נאמר, יש לפניו בשר כשר ויש לפניו בשר טרפה, והם אותו מחיר, והוא קונה דווקא את הטרפה, אז זה יקרה מומר להכעיס. יש לפניו לעשות איסור, ויש לפניו לעשות דבר היתר, והוא עושה את הדבר האסור, ולא את הדבר המותר. זה יקרה מומר להכעיס. אבל כאשר זה מומר לתאבון, כגון שהוא רוצה לאכול איזה אוכל מסוים, ואין, יש רק בשר טרפה, אז יהודי יקר לא יוכל לוותר, אבל הוא לא יכול לוותר, הוא לא יכול להתגבר על יצרו, זה לא נקרא מומר להכעיס, אלא זה נקרא מומר לתאבון. השאלה אם זה גם כן נאסר או לא גם כן נאסר, זה פה יש ויכוח. ומאיפה למדנו את זה? אדם כי יקרים מכם, אמרה הגמרא, ולא כולכם. כלומר, המומר בחוץ, אל תיקח ממנו קורבן. זה מעניין כאן, והפלא הגדול שבגוי אמרנו כן. הגמרא הלכה מהקצה אל הקצה. בגוי הגמרא אמרה כן, למה? כי כתוב איש איש כי יקרים מכם, איש איש לרבות נוכרים, ואפילו נוכרים. גויים, הגמרא קורא להם נוכרים. ואילו בישראל שהוא מומר, כמה שהפסוק אמר, איש כי יקרים מכם, או אדם כי יקרים מכם, מה זה מכם? חלק מכם, ולא כולכם. כי אותם שהם עבריינים, אסור לקחת מהם קורבן. אבל ממון, יהיה מותר לקחת. כך כתב גם המהריו. למעשה, הרמה החמיר בדין הזה, וכתב בהלכה, בסימן רש נון ד', זה ביורה דעה רש נון ד', שם גם מרן הבית יוסף יש לו את הפסק שלו, כתב שאסור לקחת כסף מידי יהודי שהוא מומר. אסור לקחת גם כסף, הוא עשה גם כסף. אז יש חולקים, לא זוכרים, יש הרבה פוסקים שמתירים, גם המבית ביניהם שהתיר, גם הרמב״ם, הרמב״ם כתב אם עומד ברשעו, אם לא עומד ברשעו, יהיה מותח. זה החילוק שיש בין שניהם. לא הבנתי, לקחו מיהודי ו... והכסף השתמשו בו כבר. אז עבד, הכסף הזה נתבע. הרי בלב הכי יש רוב הפוסקים סוברים שמותר, וזה מפה יצא הפתגם לכסף אין ריח. כי אתה לא יודע מאיפה לך לדעת, מאיפה זה בא, מפה, וזה התבטל בכל הכסף שהיה, התערבב יחד הכל והלך. אבל... לא יכול להיות, בטוח שמהשמיים מכבדים. מה זה מה הבעיה? אז לפי זה, תגיד, אתה יודע מה, השחקת אותי עכשיו. בוא לא נקיים את השולחן ערוך חס ושלום, ואני אגיד, הרי מהשמיים מכבדים, מהשמיים מכבדו שאני אקום לבד בבוקר, מהשמיים מכבדו לבד שאני אגיע לבית הכנסת, ואם הוא הלך כמו ילד אחד, פעם ראיתי אותו, עשה איזה עבירה, אבא שלו צועק עליו, הוא אמר לו, ככה השם רצה. איזה תשובה הזאת? מה זה השם רצה? אין דבר כזה להגיד השם רצה. השמיים מכוונים. בממון, בדבר שזה לא ביכולתי להבחין בו, זה באמת הקדוש ברוך הוא גוזר. אבל בדבר שיש לי יכולת למצוא לזה צד כזה או צד כזה, זה בחירה בידי. אני לא יכול לזרוק את זה על הקדוש ברוך הוא. למה הוא רוצה לתרום 2 מיליון דולר למקווה? מה קרה? אין, הוא יודע, אתה כן יודע. אתה עושה את עצמך שאתה לא יודע. אתה כן יודע. צריך לדעת מה הסיבה. עכשיו, גם אם אמרנו שבכסף אין לו ריח, אבל יש דבר אחד שכן חמור. רוב הפוסקים אומרים שלתלמוד תורה של ילדים אסור לקחת כסף ממחלל שבת. זאת אומרת, גם אם נתיר לקחת למשל לבניית בית הכנסת, או נתיר לקחת, נסמוך על המתירים, נגיד כך, נסמוך על המתירים שלקחת לצורכי חולים ולצורכי עניים וכדומה, זה יהיה מותר, אבל לא לתינוקות של בית רבן. תינוקות של בית רבן יש להם דין אחר, כמה שזה הבל שאין בו חטא, ואסור לערב ולתמות את הפה שלהם שהם יאכלו מאוכל שהוא לא כשר, מכסף שהוא לא כשר. ויש לגאון רבנו חיים מצאנז עליו השלום, בדברי חיים בהקדמה שלו, הקדמה ארוכה, 20 עמודים, לפחות 20 עמוד ארוכים מאוד, הוא שם דן, קודם כל דן שרב חיים מצאנז היה, הוא כתב את ספרו לפני למעלה 150 שנה, קרוב ל-200 שנה. רבן איש חיים מזכיר אותו בלי סוף, לאורך ולרוחב. בן איש חי כתב את ספרו לפני 150 שנה, וכבר אז דברי חיים מצאנז היה מפורסם בעולם. אז הבן איש חי הביא אותו בהקדמה, הקדמה שלו, מה הוא כותב? הוא כותב שהוא חקר בזמנו, לא עלינו, היו הרבה, לא הרבה, אבל חלק ניכר, בחורים שלמדו תורה בישיבות, ואחרי זה התקלקלו ויצאו לתרבות רעה. הרי כל ההשכלה הארורה שהייתה אז באירופה, אכלה כל חלקה טובה, גם ברומניה, גם בהונגריה, ואפילו בחלק ממזרח אירופה. ואפילו זה הגיע גם לרוסיה, למדינות מסוימות ברוסיה. ואז לא הבינו מה קרה. רב חיים מצאנז אומר, בואו אני אגלה לכם מה הסיבה. אומר, הסיבה היא פשוטה, שמנהלי התלמודי תורה וכל ראשי הקהל שם, לא הקפידו להבחין לאיזה כסף הם לוקחים, לקחו גם כספים ממקורות לא טהורים, מאנשים לא הגונים, או ממקורות שהם לא טובים, או ממון לא של יושר, ממון של חלילה גזל וכל מיני דברים אסורים, כמו אלה שמשחקים בקלפים ומשחקים ברמי. זאת אומרת, יש משחק ששמו רמי. כן. איך? הכל רמאות. בדקת את זה? אני לא מכיר. בקיצור, אז יש משחקים, והם לוקחים את הכספים האלה, מביאים אותם לתינוקות, אומר רב חיים מצאנז, שכיוון שהילד הזה הקטן, הוא נשמה טהורה, ונפש שאין בה שום קטם, כשיבוא הכסף הזה, הממון הזה, בדמות ספר שקונים לו, או חלילה איזה אוכל שהוא אוכל, האוכל הזה שנכנס במעב, מפעפע בבטנו כארס של אכנאי, כמו ארס של נחש ארסי, אכנאי. ואז כשיגדל, הוא יוצא לתרבות רעה, ולא יודעים שזה אותו כסף הלא טהור שנכנס בתוכו, מזה נהיה הדבר. ואיפה למדנו? הפסוק, אל תיגעו במשיחי, ובנביאי אל תראו. אמרה הגמרא, אל תיגעו במשיחי, ולא תינוקות של בית רבן. בנביאי אל תראו לתלמיד החכמים. אז תינוקות של בית רבן זה הבל שאין בו חטא. מה זה תינוקות של בית רבן? עד גיל 13. אלה הבל שאין לו חטא, הוא לא טעם טעם חטא מימיו. אז זה כיוון שנקרא תינוק של בית רבן, והוא קדוש וטהור, אז אם חס ושלום ייכנס בתוכו ממון כזה, זה ממון אסור, וזה גורם לו חס ושלום אחר כך שיהיה לא טוב. לכן תלמודי תורה צריך מאוד להיזהר, שלא לקחת כספים שהם לא טהורים. עכשיו, איפה הלכה השאלה מה שפתחנו בדברי הזוהר? הזוהר אומר על בית המקדש, מה אמר הזוהר? פרשת תרומה כתוב, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, ואומר פירוש הזוהר, שבתחילה הקדוש ברוך הוא רצה גם את הערב רב לזכות, שיתנו גם הם לבית המקדש, מעט כל איש, לא אמר ישראל, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. אחרי זה, כשהיה מעשה העגל, פרשת כתיסה, באה פרשת ויקהל, אז לפי הזוהר כן יש מוקדם ומוחר בתורה, באה פרשת ויקהל, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויומר עליהם, אומר מה קרה? אמר להם, תיבדלו, תיפרשו מהערב רב, שאירו את הערב רב הצידה, אני לא רוצה אותם, ולא ייקח מהם אפילו אגורה אחת למשכן, שלא ייפול למשכן חס ושלום, ויובד, ויחרב חלילה וחס. זה רק משה רבנו, רק כל עדת בני ישראל. למה? הרי אמרנו שמותר לבנות בית הכנסת, ומותר גם לקחת למבוגרים, אלא שנה בית המקדש, זה דומה לקורבן. שנה בית מקדש, שבא לרצויה. מה זה לרצויה? לרצות, לחפר. יש לנו אותה הלכה לגבי בניין בית הכנסת. בבניין בית הכנסת, כתב הרמב״ם, שאסור להתפלל בבית הכנסת, שהיא נבנתה על קרקע שהיא גזולה. למשל, באו אנשים כעת ולקחו קרקע בלי רשות, אפילו קרקע של העירייה. אפילו שזה רכוש הציבור, אין דבר כזה רכוש הציבור. יש רכוש הציבור, הרי יש שם עירייה, יש שם מנהלה, מנהלת, יש שם ועדה לתכנון ערים, יש ועדה מחוזית, יש ועדה מקומית, שהיא מאשרת תוכניות והקצאת קרקע למי ולמה ולמו. נכון שהרבה פעמים זה נעשה בכל מיני תחבולות ורמאויות, אבל לא משנה כרגע, זה האשמה שלהם, אז הם עשו עבירה, אני אעשה על זה עוד עבירה? לא. יש ועדה, הוועדה הזו ממונה מטעם הציבור, זו ועדה ציבורית של נבחרי ציבור, הרי בחרו אותם, נכון? ולפי החוק, ולפי ההלכה זה תופס. עכשיו אם נגיד בית הכנסת, יש בה אלף איש מתפללים, הם לא כל האלף איש יכולים לנהל בית הכנסת, מה עושים האלף איש האלה? בוחרים מתוכם ועד, ששבעה אנשים או חמישה או שלושה או כמה שהם מחליטים, ואותם האנשים הם חברי הנהלה, הם מנהלים את כל ענייני בית הכנסת, ועד בית, ועד שכונה, אותו דבר עירייה, אז אני ממנה אותם והם מנהלים את כל ענייני הציבור. ועכשיו הכסף ברשותם והם יש להם סמכות הלכתית מספר אחת בדרגה א' לעשות בכסף מה שהם נראה להם לנכון, מה שהם לפי ההנחיות שקיבלו מהציבור, אלא אם כן יש אספה כללית שתבוא ותחליט החלטות אחרות ותכפה עליהם איזו החלטה מסוימת, זה משהו אחר. אבל כל זה האספה הכללית של כל הציבור לא התכנסה, אז הם הרשות בידם, הסמכות בידם. מקשה מרן הבית יוסף, מה קורה פה? הרי קרקע אינה נגזלת, יש לנו הלכה מפורשת שקרקע אינה נגזלת ואי אפשר לגזול קרקע, אז גם אם אני אשבתי, ולכן סוכה, אני יכול לשאת בסוכה, גם לא של השני, תקפתי מישהו, או לא תקפתי, הוא לא נמצא פה בסוכות, וראיתי סוכה פנויה, נכנסתי לתוכה, אכלתי, ישנתי, שתיתי, עשיתי הכל שם, מותר. למה? קרקע אינה נגזלת. לא עשיתי לו שום חבלה, לא לכלכתי לו שום רהיט, ולא שום סדין, ולא עשיתי לו שום דבר. קרקע אינה נגזלת. אז גם בבית הכנסת תאמר כך, אומר לא, בית הכנסת זה דין אחר. למה? כי אם שבית הכנסת בא לכפר על העוונות, אנחנו מתפללים שם תפילה, והתפילה היא בקשת תחנונים, ואני אומר שם אסלח לנו אבינו כי חטאנו, איך אני יכול לעשות שאם אסלח לנו אני עושה עבירה, אני גונב ואני נמצא במקום לא שלי, בקרקע לא שלי שזה גזול, או לא משנה אם זה קרקע פרטית או ציבורית, זה אחד. ושתיים, יש מצווה הבאה בעבירה. יש, נכון שמדין קרקע אינה נגזלת, אבל מדין מצווה הבאה בעבירה שהיא אסורה. לכן גם כאן אותו דבר. יוצא שבאמת צורך בית המקדש, כמה שבית המקדש, וזה לנו גם כמרה מפורשת, שאני קורבן זה לרצויה. זאת אומרת, מקורבן, איפה ראינו? בלולב, אם גזל לולב, וברך עליו, נכון שאין זה מברך אלא מן העץ, אבל הוא יצא ידי חובה, וכן על זה הדרך. אבל למה? מה קורה עם קורבן? למה קורבן לא מועיל? קורבן בא לרצות, קורבן בא לחפר, אוי לו לזה שסניגורו נעשה קטיגורו. לא, לא, סליחה, אתה שואל שאלה נכבדה עכשיו, נכון? אתה שואל, הרי קיים עלן שאם גזל את הרבים ולא יודע את מי גזל, זה גמרא מפורשת בפרק הגוזל, מה יעשה בזה צורכי ציבור? עכשיו שואל חכם משה, אומר, מה אני עושה עכשיו? צורכי ציבור, עכשיו הוא ייתן, אז זה כסף של גזל. הוא הולך ובונה בזה בית הכנסת, הוא בונה בזה מקווה טהרה, צורכי ציבור. אבל כאן אין לו תקנה אחרת, זו התקנה, הוא לא גנב ועל מנת לכפר על הגניבה הוא עשה את זה, אלא מפני שהוא לא מוצא את הבעלים. ומה הוא עושה בזה צורכי ציבור? הכוונה שלו שיבוא מישהו שנגזל בעבר על ידו, אם לא הוא אז לפחות יורשיו, ויהנה מאותו בית הכנסת, ויהנה מאותו מקווה, ייהנה מאותו גן ציבורי או מאותו ספסל שהוא בנה ברחוב כדי שאנשים ינוחו, בעצם זה שהוא נהנה מזה חיפר על הגזל שהוא גזל. אז זה לא בגלל שזה נעשה מכספי גנבה או לא עשה, אני לא נכנס לזה, אלא אני נכנס מצד שאני מתפלל עליו, וזה כאן צריך את הכוונה של השמיים, מה שאתה אמרת שמהשמיים מכבדים, שבאמת יכבדו מהשמיים, שיבוא אותו אדם וישב שם. אותו דבר פעם שמענו מרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, וזה כדאי לזכור את זה. זה הלכות שלא כתובות, זה שמענו ממנו בעל פה. היה אומר שאתה הולך לשלם ארנונה או שאתה משלם מס, והיום זה גם אתה מתדלק, הרי כמה? 60 שמאי, 60% מהדלק שאתה משלם זה מס, הולך לקופת המדינה. אתה כן לוקח, אתה כן לוקח, אתה נוסע באוטובוס, והלחם של ברמן שמגיע לך כל בוקר נוסע על דלק, אתה כן משלם את דלק, אם בעקיפין, אם באיזה, אם אני אשב איתך תחקיר, אני אעשה איתך, אתה תראה שאתה משלם הרבה כסף לדלק. גם החולצה שקנית, הביאו אותה ברכב, והביאו אותה במטוס, והביאו אותה בזה, ושילמת עבור דלק. עבור דלק, בעקיפין, שילמת מס. עכשיו המס הזה הולך גם למקומות לא טובים. מה אתה תעשה? אמר הרב בן ציון, שלפני שאתה משלם, שתגיד ריבונו של עולם, יהי רצון שהממון שלי שאני נותן והכסף שלי שהולך למיסים ילך למקומות קדושים ולא למקומות אסוריים. ואז הקדוש ברוך הוא באמת יכוון שזה כך יהיה. פה אתה יכול להגיד לכוון, למה? כי זה לא נתון לשליטתי. דבר שאינו נתון לשליטתי, אני יכול להשליך את זה על הקדוש ברוך הוא ולהתפלל אליו שזה יגיע בדרך הנכונה, בדרך הטובה, בדרך הישרה והמועילה. אותו דבר, כן. נכון? באמת כן? באמת כן? מי שהולך להתפלל בבית כנסת היום, כיוון שיש הרבה בתי כנסת שנבנו בצורה פיראטית או בכל מיני צורות, או בכל מיני מנדנים וצריפים כאלה שבנו אותם על קרקע שהיא לא זה, אם זה לא נעשה תחת רישיון, אל תתפלל שם. בפרט בימים נוראים, צריך מאוד זהירות שלא יהיה דבר שיש בו גזל. דבר שיש בו גזל, זה נהיה גם סניגורו קטיגורו, גם מצווה הבאה בעבירה, גם תפילה לרצוי, אותה תפילה אינה עולה. כך כותב גם הרשב"א בתשובה, זה חמור מאוד. לכן צריך להיזהר, הוא אומר הרשב"א, לכן תראה הרבה פעמים אנשים מתפללים, כמה בוכים וצועקים, אנשים לא שומע את תפילתם, למה? הוא מתפלל בבית כנסת שזה קרקע גזולה, אז זה לא תעלה התפילה, זה לא פשוט, גם הרמ"א עשה את זה, דווקא מן בין האשכנזים בין הספרדים זה אסור, צריך להיזהר, שלא לא לשמוע ליצר הרע. אז עכשיו חוץ מבית המקדש, ובית המקדש היה דבר אחר, מה אמר הקדוש ברוך הוא? ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ואיתו אוריאב בן אחי סמך למטה דן חרש וחושב. אז חרש זה אומן, הם יודעים לעשות כל מיני דברים. אחרי זה לחשוב מחשבות. מה לחשוב מחשבות? מה לחשוב? מהמתי התורה מתייחסת למחשבות? תורה תבצע, יש לך תכלת, ארגמן, זהב, תעשה מה שאתה צריך, את הכלים שכתוב, ועשית את המזבח, ועשית את, עשו את הארון, למה, מה זה לחשוב מחשבות? אלא, יודע היה בצלאל לחשוב מחשבות, כל זהב וזהב, מי נתן את הזהב, ואם נתן את זה בלב שלם, ומאיפה בא הזהב, לא שחס ושלום היה שם גזל, לא, הכל היה טהור, תדעו, שלא יהיה טעות, כל התרומות של המשכן, כולם נטו, היו כסף אמיתי של הציבור, אבל יש שנתן את זה בלב שמח מאוד מאוד וברצון גמור ובחשק עצום, ויש שנתן את זה בתוך כפייה או בגלל שהתבייש מהחבר שלו או בגלל אני לא יודע איזה סיבות אחרות חיצוניות, או יש שנתן את זה לשם שמיים ויש שנתן את זה בשביל להתפאר. בצלאל כשהיה רואה את הזהב היה יודע, הזהב הזה ניתן בלב שלם, זה עושים ממנו ציץ. והיה רואה זהב, זה זהב טהור, מנורה טהורה. וכן אז זה הדרך. והיה סוג אחר שעשו ממנו אדנים, נחושת אדנים. היה עצים שהלכו בשביל קרשי המשכן או לדברים אחרים. והיה, אז כל דבר היה לפי היכולת והמאמץ והמחשבה שהשקיע אותו אדם שתרם, לפי זה כך נעשה איתו אותה המעשה, אותו הדבר. מה אתה עכשיו תתחיל לחקור כל דבר, את הקבלן ואת הבניין, עזוב, אתה תתעסק עד כדי כך. כן. אתה תלך תתפלל בתמימות והקדוש ברוך הוא לאל גומר עליי, הוא יגמור עלינו לטובה. יש מעשה, המדרש מביא מעשה נורא, שהיה מעשה פעם ביהודי אחד שהיה הולך בדרך ואחרי זה בא לבית הכנסת, החל לצעוק אצל החכם, זה היה בתקופת התנאים, אמר לו, אמרו לי שיש דיני צדק בעולם, אני לא רואה כעת צדק, כן צדק, יש צדק, מה קרה, על מה אתה צועק? אמר שהוא יום אחד היה איזה פגש איזה חתן אחד, היה הולך ובוכה, שואל אותו למה אתה בוכה? הוא אומר לו, אתה יודע, אני יתום, אין לי לא אבא ולא אמא. ומה? מה הבעיה שלך? אומר לי, אין לי לאכול, אין לי בגד ללבוס, אתה אומר לבוש קרעים, לבוש בלויים, בלויי השחבות, ועוד על הכל, שבוע הבא צריך להתחתן. והכלה יתומה, ואין לי כלום. טוב, קח אותו לבית הכנסת, שאל את האנשים, חקר, אתם מכירים? אמרו כן. חקרו, בדקו ומצאו שבאמת הוא יתום, ומצא איזה קלה יתומה, ואין להם שום דבר. אמר, אם ככה, הכל עליי. קנה להם בית, קנה להם רעיתים, קנה להם בגדים, ועשה להם חתונה, שבעה ימים ושבעה לילות, אוכל כיד המלך, ועוד מצא לו גם איזה עבודה ואומנות שהתפרנס ממנה. ונהיה רעס גדול, כל העיר עשה רעס גדול ועצום, שאותו עשיר תרם תרומה גדולה, בוא נגיד כמו היום, תגיד, נתן חצי מיליון דולר, שביל כל ההוצאות של כל מה שצריך. ועשה אותו כעשיר גדול. זה היה לפני 2,000 שנה, שמי. על בקיצור, טוב, נגבר הסיפור הזה, והנה, העשיר הזה היה הולך למחן בדרך. שמעיה, החתן הזה, היה כל יום עושה לו מי שברך. ונרשם שמו על ארון הנדיבים, ועל השיש הגדול, אותיות קידוש לבנה, שעשיר פלוני, מי שברך, אבותינו, ואשתו פלורה, וביתו צמחיה וניצחיה, ואני יודע מה, ועוד כל מיני שמות, עוד לא היה מיצי ופיצי אז. היה שמות ככה, פרווה כאלה. וכולי, עצמאותה היה גם כן. וכל מיני שמות כאלה. קיצור, היה שם על מי שברכים. זה העשיר הזה, הולך עם אחד בדרך, רואה איזה איש אחד רץ עם פנקס ביד. הוא אומר, בואי נה, מי אתה? אמר לו, אני אליהו הנביא. מה יש לך ביד? אמר לו, יש לי ביד ספר. מה יש בספר הזה? ספר שמות הנדיבים של אנשי העיר הזאת, שהם תרמו תרומות כל אחד כפי נדבט ליבו. והם רשומים אצלי בספר, ואם יש עליהם איזה גזרה, אני הולך ומבטל אותה, עולה מזכיר זכויותיהם בשמיים. מה, איזה יופי, תראה לי את הספר, אבל לא אליהו הנביא, כן, לך אני אראה, אתה איש עשיר, איש נכבד, נדיב, פותח, מתחיל לחפש את השם שלו, לא מופיע, באלפון, הלך לפי אלפון, אלפים, לא. הלך לפי ב', אולי שמו אותו באות ב', לא נמצא. איפס, מהתחלה עד הסוף, עטף, לא מצא כלום. איפה השם שלי? הרי נתתי 500,000. איפה זה? 500,000 דולר, שם היה לא זה. זה כמעט 500,000 דולר, זה 2 מיליון של שקלים, נכון? טוב, לא מוצא. אז בסוף אמר לו, תראה, יש אליהו נביא, אומר לו, יש בסוף מילואים, נספחים, או השמטות. אלה שנשמטו, או נכתב בצידו, נון בית. זה נון בית, נזכרתי בסוף, נכתב בצידו, אני יודע מה. חיפש, 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 מצא באותיות קטנות, צריך איזה משקפיים, או משקפת, תשים שם טלסקופ, לקרוא, שהוא תרם 500,000. עכשיו זה השיר אמר, באמת מעניין, מי, ומי הראשון פה? הראשון זה אני אחד, נתן 500,000. אני, 500,000. וואי. אמר, איזה צדק, זה לא משפט צדק, חס ושלום. הלך, בא לבית המדרש, והתחיל לצעוק, תנאים, האמוראים שם, צועק. אמרו לו, בואי נע, בוא נשמע, הוא, תביא את העני הזה שנתן את 500,000 הזאת, מה היה הסיפור? לא זוכר אפילו. 500,000, מאיפה יש לך? זה הרבה כסף היה אז. אמר להם, 500,000, 500 דינר, נגיד, 500 דינר של אז. מאיפה זה? אמר, יש לו שכן. שכן שלו, די, שב כבר אתה, שיגעת אותנו. חסר מקומות? בא זה, יש לו שכן. יש לו שכן, השכן הזה, אשתו, לא עליכם, חלתה. חלתה האישה. במחלה חשוכת מרפא. כל הרופאים, לא, לא. מגיע איזה רופא אחד מחוץ לארץ, יש לו איתו ילקוט של תרופות נדירות ביותר. לכל מכה, לכל מחלה, יש שם תרופה. ולי את הילקוט הזה, איתו, והנה, בא איש הזה, לקח את אשתו אצל הרופא, אמר לו, תשמע, אני כסף עבור התרופו, הרפואה עצמה שאני מרפא, לא, לא עושה. בדק את האישה, אמר לו, זה מחלה זו וזו, היא צריכה עשבים כאלה וכאלה וכאלה. וזה עולה 10 דינרי זהב. אין יותר. חיפש זה, מאיפה יביא 10 דינרי זהב? הלך מחר את ביתו, סמרטוטה וכלב, ואת עצמו לעבד, ואסף, אסף, אסף, הגיע 9.5 דינרי זהב. חסר לו 0.5 דינר כדי להשלים. ומה יעשה עכשיו? הלך, חוזר הביתה בחי נפש, אומר לו הרופא, לא יעזור, אני לא יכול להשיג את התרופות אם אני לא משלם 10 דינרי זהב, אני לא יכול. חזר לביתו, שר וזעף, פגש אותו השכן שלו, אומר לו ערב טוב, ובקושי עונה, לא עונה לו, מה קרה לך? אומר, טוב, שמענו, כבר חודש אנחנו יודעים, אבל מה קרה היום? אומר, היום הגיע הרופא, והרופא רוצה עוד חצי דינר, אין לי חצי דינר לתת לו. חצי דינר? בוא. אני, יש לי, חסכתי בשביל החתונה של הילדים, פתח את הקופה, היה לו איזה קופסה אחת נחושת, סבר אותה, אין לה, אפילו סגר אותה, שבטעות אולי ייקח פעם איזה כסף, סגר את זה הכל, סבר את הקופה, אסף, היה בדיוק חצי דינר, כך. הלך, השלים לו את נפשו. השלים את זה ל10 זהובים, ונתן לה את התרופה, וחייתה האישה הזו. אמר לו, ראית? אמר, טוב, למה הוא נתן, זה אומר, זה חיה נפש, שהייתה הולכת למות. עוד כמה ימים הייתה מתה. והחיה אותה, לכן נרשם בראש הרשימה, שזכה במצווה כזו נדירה. אמר, טוב, ולמה אני ככה $500,000 נתתי, 2 מיליון שקל, וזה רשום בסוף הרשימה? אומר, אכלת את שכרך בעולם הזה. הזה כבר פרסמו אותך בכל ההודעות, בכל המודעות, כולם יודעים מה השיר הזה, הנה, אפילו שם ישאל עליו. מי זה השיר הזה? איפה היה? מתי בא? מאיפה בא? למה? וכל יום עושה לך מי שברך, ומזכיר אותו בספר תורה, או בהוצאת ספר תורה, או בהחזרת ספר תורה, הוא בקל נדרי, הוא בספר ההפטרות, ומי שברך במנחה, מי שברך בערבית, שחרית מנחה ערבית מזכירים אותו, אז זה כבר אחת חרו. לכן, אשרי אדם שעושה מצוות בסתר, מסקנה, צריך להתפלל שהשם יתברך תמיד יזמין לנו עניים הגונים וכסף הגון כדי לעשות בו צדקה כדת וכהלכה. השם יבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות, יגזור עליכם גזרות טובות. הבן של רב שכטר הגיע ובקשה להמשיך. זכו לחיים טובים.